אנחנו לומדים את המאמר להבין שורש כל הדברים, והוספות לתורה האור על פרשת שמות. עצרנו בדף קוף ח' בעמודה הראשונה, בשליש התחתון של העמודה, בשורה מתחילה במילים רפח, אחרי הנקודה, ועתה יש להבין שורש עניין החלב. כאן במאמר הוא התחיל להסביר, קודם כל את נושא הדבש. הדבר מבוסס על הפסוק שנאמר בפרשת שמות, שהקדוש ברוך הוא מעלה את עם ישראל לארץ זבת חלב ודבש. הסביר בעריכות את הדרגה האלוקית הגבוהה שמרומזת בדבש. דין דגדלות, שממנו יורד כל ההשפעות למטה, בתגבורת של שפע. עכשיו נתחיל את הביור, מה עניין החלב? איזה בחינה, איזה דרגה מרומזת במושג חלב? נקרא את לשון אדמו"ר הזקן. ואתה יש להבין שורש עניין החלב. כדי להבין את שורש עניין החלב, מה מרמז המושג של חלב למעלה? בתחילה יש להבין עניין מוכין דיניקה מהו. לפני זה נבין מה זה מוכין דייניקה. כמו שנראה בהמשך, שיש תקופות שונות, ויביא משל איך שזה אצל האדם מלידתו. יש תקופת הייניקה והתקופה שהוא גדל. אז יש את התקופה הראשונה, זה נקרא מוכין דייניקה. מה זה נקרא מוכין דייניקה? שנמצא בחלב. אז הוא מקדים ואומר כך, להיות כי ידוע בפרדס והתחלקות המידות, לג' חלקים, ידוע מה שכתוב בספר הקבלה, לגבי המידות שמתחלקים, עשר מידות מתחלקים לשלושה. הוא נקרא בשם, החלק העליון נקרא מושכל, מושכל זה כנגד חוכמה בין הדת, החלק הנוסף נקרא מוטבע, ויש את החלק שנקרא מורגש, שהן שלושת החלקים הללו זה חבד, חגת ונאי. כמו שכתוב בפרדס שער הנתיבות, בעניין למדבט נתיבות החוכמה, כתוב שהחוכמה יש למדבט 32 נתיבות, אופנים של ההמשכה והגילוי של העניין לחוכמה, שם הוא כותב שנתיב כף זין, יש למדבט נתיבות, אז נתיב כף זין נקרא שכל מורגש, נתיב כף ח' נקרא שכל מוטבע. מה זה העניין של מורגש, מוטבע, מושכל, שלושת החלקים של המידות? מה עניינם? ביור הדברים יובן באדם התחתון כל זה. נבין איך הדבר הזה קיים פשוט בגשמיות. כי הטבעת המידות בתינוק הנולד מבטנם, זה שהמידות מוטבעים בנפשו של תינוק שרק הרגע נולד. רחמן או אכזרי, כמובן יש מידות נוספות, כל זה נקרא מוטבע. המידות איך הם טבועים בתינוק, בטבע שלו, מלידתו, זה השלב של המידות שקוראים להם מוטבע. זה טבוע בו. והרגשתם בלב בפועל ממש, זה שהמידות המוטבעות באות לידי ביטוי, באות לידי הרגשה, זה נקרא מורגש. מורגש זה המידות המוטבעים מורגשים. שהרי אנו רואים בתינוק בן יובו כל אופני מזג מידותיו. זה שמרגישים את המידות גם אצל תינוק, זה כבר מקטנות ממש, מתינוק בן יומו, יש כבר את המידות אצלו באופן של מורגש. אפשר כבר בעצם לראות אם רך הלבב או אכזרי, וכן בפיזור וקמצנות, התנסות ושפלות, כל אותם מידות שאנחנו מכירים את זה מאנשים בגדלותם. אז הוא אומר כבר בתינוק בן יומו, אפשר לראות את כל אופני מזג מידותיו. בלתי שינוי במזגו, גם כשיזקין ויגדיל בכל הפרטים. גם אם הוא יגדל, כשהוא יגדל, גם כשהוא יהיה זקן, המזק של המידות שלו נשאר אותו הדבר, כמו כשהוא היה תינוק בן יומו. מה בכל זאת יהיה שינוי אצל אדם כשהוא יגדיל, כשיזקין? אך יש שינוי בהנהגת המידות המוטבעות לכשיגדיל ויזקין? השינוי שיכול לקרות במידות הטבעיים שקיימים אצלו, שהם קיימים אצלו מאז שהוא נולד מבטן אמו. מה שיכול לקרות כשהוא יגדיל ויזקין, שיוכל לשלוט במוחו על הטבעת ליבו. שהוא יוכל עם השכל לשלוט על הטבע שלו. לדוגמה, יעשה חסד ופיזור יותר מכדי מזג טבעו. יכול האדם לפזר חסד, לפזר צדקה, לסייע לאנשים הרבה יותר מהטבע שלו וכדומה. ככה בדוגמאות נוספות של טבעים שקיימים אצלו, אבל במוחו יכול לשלוט עליהם, להתנהג באופן שונה מהטבע שלו. למה הוא עושה את זה? מפני הצורך לו על פי חוכמה וטעם. או שהוא עושה את השינוי מהטבע כי הוא מבין בשכל שזה מה שצריך לעשות. ובפרט על פי תורה, במיוחד אם הוא עושה את זה כי הוא למד ויודע שזה רצון השם שמשיג ויודע שמצווה ליתן צדקה, לכך מפזר ונותן. אם האדם נותן צדקה לא רק בגלל שככה נראה לו מתאים לפי חוכמתו האישית, אלא הוא יודע שזה מצווה, זהו בחינת מידות שכליים. זה כבר נקרא שהמידות שלו הם ברמה של מושכל. מידות שכליים הם לא פעילים ומורגשים רק לפי הטבע שלהם. שהמידה נלקחת מן השכל. אצל אדם כזה, המידה, המידות שלו, החסד שלו, הפיזור שלו, רכות הלב שלו וכדומה, השכל שולט על המידות שלו. מחמת שיודע חוכמת התורה שמצווה ליתן צדקה, לכך נותן. אז אם כך, בזקנותו, בגדלותו, השכל יש לו כוח לשלוט, לשנות את המידות הטבעיים. ונעלה מאוד המידה שנלקח מן השכל, ממידות טבעיים שבלא שכל. ברור שאותו מידה שנולדה בגלל שהשכל שולט עליה, או במיוחד אם הוא עושה את זה על פי תורה, ברור שהמידה הזו היא הרבה יותר משובחת, הרבה יותר נעלה, מהמידה הטבעית שקיימת באופן טבעי באינסטינקט בלי שכל. שהמידות הנלקחים מהשכל, כשהמידות אצל האדם פעילים, כתוצאה מהשכל ששולט עליהם, הן בחינת גדלות המידות. זה נקרא שהמידות נמצאות בגדלות ברמה גבוהה. וכיוצא בזה, כמו שהוא הביא דוגמה מהמידת החסד או הפיזור, אותו הדבר זה בשאר המידות. התנסותן ושפלותן, כל שאר המידות, העוצמה שלהם או הקיבוץ שלהם, ישונה גם קצת מהטבע, ויכול שזה יהיה שונה מהטבע, גם אם בטבע שלו הוא היה בטבע של אדם חלילה אכזרי, יכול לשלוט על זה ולהיות רך לב וכדומה. מחמת תגבורת שליטת המוח להולידם מחדש על פי הדעת המנהיגם. כיוון שהדעת שולט, אז הוא יכול לשנות את הטבע שלו. ונמצא מובן, אז מה אנחנו מבינים כאן? עיקר ההפרש בין ימי הגדלות לימי הקטנות, מה ההבדל העיקרי בין איך שהוא היה תינוק לבין איך שהוא גדל, מה ההבדל במידות שלו, ובהנהגת הדעת את המידות. תלוי עד כמה הדעת שולט על המידות שלו. הנקרא מושכל של המידות. זה שהשכל שולט על המידות ומשנה אותם, מגדיל אותם לפי הצורך או על פי תורה, זה נקרא המושכל של המידות. כמו שאמרנו בתחילה, יש במידות מושכל, מוטבע ומורגש. כשהוא גדל, אז הצד של המושכל של השכל אצלו גדל, והוא שולט על המידות לשנות אותם, לשפר אותם. שעד בית שנים, כשהוא קטן, מאז שהוא נולד, שנתיים ראשונות, שזה נקרא תינוק יונק, הוא ימי היניקה, בשנתיים הראשונות, שזה זמן שהוא ביניקה, אין לו בחינת המושכל כלל. אז יש לו רק את המידות כפי שהן במוטבע, וכפי שהן במורגש. לא שייך בימי היניקה את הבחינה של מושכל, של שכל שישלוט על המידות. רק איך מתנהג התינוק בשנתיים הראשונות, מתנהג כפי ההטבעה שבליבו לגמרי. כל ההתנהגות שלו היא באופן טבעי איך המידות נטבעו בו בלידתו. ובימי הגדלות, אבל כשעוברים השנתיים של יניקה, כשהוא כבר קצת גדל, לאחר בית שנים, כשעברו השנתיים הראשונות, המושכל מתחיל להאיר במידות מעט מעט. אז לאט לאט, בהתאם לרמה ולהתפתחות, אז המושכל, דהיינו, המוח שולט על המידות, להניג אותם כראוי. ונקרא, כשהמושכל מתחיל להאיר, כשהמוח מתחיל לשלוט, אז הוא נקרא מוחין דגדלות. אבל כפי שהוא התחיל, שהתחלנו היום ללמוד, שצריך להבין מה זה מוחין דיניקה. מוחין דיניקה זה בתקופה של השנתיים הראשונות. לכאורה אמרנו הרי שבשנתיים הראשונות המושכל בכלל לא פעיל. אין לו בחינת המושכל, זה רק מוטבע. אז לכאורה אין בכלל מוחין בשנתיים הראשונות, זה רק יתחיל אחר כך. אז למה אומרים שיש מושג שנקרא מוחין דיניקה? אומר אמנם, מה שנקרא בשם מוחין דיניקה זה שבשנתיים הראשונות, אנחנו בכל זאת קוראים לזה מוחין דיניקה. איפה יש פה עניין המוחין, עניין השכל? הגם שאין בהם הערת המושכל שבמוחו כלל. הרי אמרנו באופן ברור שבשנתיים הראשונות אין כאן עדיין מצב שהשכל מאיר והשכל שולט. אז למה קוראים לתקופה הזו מוחין, מוחין דיניקה? היינו, לפי שיונק החלב משדי אמו ומוח אמו. כי גם בשנתיים האלה, כשהתינוק יונק, יונק את חלב משדי אמו, יש בתוך זה שייכות גם למוח, לשכל. זה אמנם באופן מאוד פנימי ונסתר, אבל הוא קיים. שבחלבה, בחלב שהיא נותנת לו האמא, הוא לא למוחין, למידותיו המוטבעים. המידות שהם מוטבעים אצלו, בכל אופן יש בהם התפתחות מסוימת. גם בשנתיים האלה, ההתפתחות המסוימת, שיש בה מידות בשנתיים של היניקה, זה נקרא מוחין דיניקה, את זה הוא מקבל דרך החלב שהוא יונק משדי אמו. וכמאמר, כמו שהגמרא במסכת ברכות אומרת, שהסל הדדים במקום בינה, שהקדוש ברוך הוא יצר את הדדים שהתינוק יונק, שהם יהיו לא כמו להבדיל אצל בעלי חיים, אלא הם יהיו במקום בינה, הם יהיו קרובים ללב, שהוא נקרא מקום בינה. זאת אומרת שבאמצעות החלב שהתינוק יונק, יש כאן איזה שהם מוחין שעוברים לו דרך החלב. למה? נקרא עוד שורה שתיים, וביור הדבר, מה התפקיד המוחין כאן, מה צריך מוחין כאן בתקופה הזו של היניקה, להיות כי גם המידות המוטבעות בלבבו צריכים לקצת חיות ושפע. גם המידות שהן מוטבעות אצל התינוק כתינוק קטן, צריך בכל זאת שיהיה חיות, שיהיה שפע, שישפיע על המידות הללו, שיהיו מתקיימים במציאותם, בהטבעתם ובהרגשתם. אמנם עדיין זה לא זמן, עוד אין לו את הבשלות שהשכל, שהמוח יכול לשלוט, להניג את המידות, לשנות אותם, לעשות בהם אפילו היפוך הטבע, אבל כרגע שהמידות בכלל יהיו קיימים, המידות המודבעים יהיו קיימים, יהיו מורגשים, יש איזושהי רמה מסוימת של, של מוכין, שהם מועברים לו דרך שדי אמו, שזה דדים במקום בינה. לכן זה נקרא מוכין דיניקה. ומה גם שיגדלו. התפקיד של החלב כרגע זה לא רק לקיים את המידות שלו, גם שהם יגדלו, שיתעצמו, וזה מכין את הזמן שלאחר מכן בהחלט השכל יוכל להיכנס ולהשפיע ולשנות כראוי לפי הצורך.